אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
שרת החינוך, חברת כנסת דוקטור יפעת שאשא ביטון, מתקווה חדשה. שלום לך, שרה שאשא ביטון.
ערב טוב.
יש מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה בעוד שעה בערך. מה הוא הולך לומר לנו, לפחות בכל מה שקשור לענייני מערכת החינוך?
אני מעריכה שראש הממשלה ייתן התייחסות כוללת. יש לנו ב7:30 היום קבינט קורונה, ששם אנחנו נעלה את הסוגיות השונות. האם יש שם משהו ממוקד על מערכת החינוך? אני עוד לא יודעת, נשמע כמוכם. אבל אני באמת מעריכה שזו הצהרה כללית, יותר לדבר אל הציבור. לתת את המידע שיש בפנינו כיום.
יש משהו שאת רוצה לקרוא לו מכאן לומר או לא לומר? כי אני מניחה שאי אפשר שתעבור מסיבת עיתונאים שלמה בלי התייחסות לנושא החינוך, שהוא כל כך מעסיק את כולנו.
את מה שיש לי לומר לראש הממשלה, אני אומרת לו בשיחות בינינו, אני חושבת שאנחנו תמימי דעים לגבי זה שמערכת החינוך צריכה להישאר פתוחה גם בימים המורכבים האלו, ולאפשר לכל מי שיכול להגיע באופן פיזי לבתי הספר יגיע. יש משמעות לזה שהילדים נמצאים בסביבה של מבוגרים משמעותיים שמלווים אותם במהלך היום, גם אם שגרת הלימודים היא לא בדיוק כפי שמתרחשת במציאות אופטימלית, אנחנו קצת שכחנו את או אולי לא נותנים לזה מספיק מקום, את הנזק שהיה לשנה וחצי שהילדים היו בבית. ואני אמרתי את זה לא פעם, במהלך השנתיים האחרונות הילדים חוזרים למערכת מפורקים, הילדים חוזרים עם הרבה מאוד דיווחים על דיכאונות, על הפרעות אכילה שעלו באמת בהיקפים שהמערכת לא מכירה. אנחנו רואים בעיות של בריאות הנפש, שמשרד הבריאות הגדיר את זה בעצמו כצונמי של בריאות נפש בקרב ילדים ובני נוער. אנחנו רואים ונדליזם, אנחנו רואים התפרצות זעם, אנחנו רואים התנהגויות מיניות לא מותאמות, ועם כל האתגרים האלה המערכת צריכה להתמודד. ובשביל שיהיה אפשר להתמודד עם זה בצורה מיטבית, במיוחד אחרי התוכנית שאנחנו הצגנו לפני כחודש, אנחנו צריכים לשמור על איזושהי יציבות בתוך המערכת, ולאפשר לכמה שיותר ילדים להגיע למסגרות בית הספר, לגנים, ולהיות חלק מהשגרה הזו.
השרה ביטון, אני לא רציתי להפריע לך, אבל אמרת מקודם שאת לא בדיוק יודעת אם ראש הממשלה יודיע משהו בכל הקשור למערכת החינוך. יש בכלל מציאות שהוא מודיע משהו שקשור למערכת החינוך שאת לא מדווחת עליו?
לא, אני לא זוכרת שהיו מקרים כאלה. אנחנו לרוב מאוד מתואמים. אנחנו גם עובדים על הדברים ביחד. אני יכולה לומר לכם ש... היום בקבינט הקורונה אני מתכוונת להעלות את הנושא של כיתה ירוקה, העליתי את זה כבר בישיבת הממשלה האחרונה, וביקשתי שהדבר הזה יבוא להצבעה, וגם משהו שאנחנו חייבים אותו כדי למנוע בידודים מיותרים ולייצר יותר יציבות ממה שאנחנו חווים היום. אני מעריכה שלא יהיו התייחסויות לדברים שאני לא מכירה.
אבל בכל זאת משרד הבריאות מתנגד לכיתה הירוקה, אז יכול להיות שלא יהיה לך כל כך סיכוי.
בואו נראה, אנחנו נביא את זה לדיון. יש תמיכה של שרים נוספים. בעיקר היום מי שמתנגד לכיתה הירוקה, או לפחות התנגד בעבר, ואני מקווה שהיום זה יתאפשר יותר, זה משרד הבריאות. העניין של בדיקות אנטיגן בכיתה הירוקה, אני חושבת שהוא לגיטימי, לאחר שאנחנו יצאנו למדיניות של בדיקות אנטיגן בקרב האוכלוסייה כולה, ואז צריך לראות, לא תהיה שום סיבה להתנגד לדבר הזה, במיוחד שאנחנו מבינים את המשמעות של זה עבור הילדים ועבור ההורים ביצירת ודאות יותר ממה שאנחנו נמצאים בה היום.
תראי, את מאוד נחושה בדעתך למצוא איזשהו מודל, איזה שהם מודלים שיאפשרו המשך לימודים בכל מקרה, אפילו בכל מחיר. ונראה שאת יחסית די במיעוט. אנחנו גם קוראים את המאמר בידיעות אחרונות של משה בר סימנטוב, לשעבר מנכ״ל משרד הבריאות, שהוא אומר שבמצב שאליו הגענו אין טעם או הצדקה להמשך פעילות מערכת החינוך. גם הפרופסור סיגל סדצקי אומרת, תחשבו פעמיים לפני שאתם שולחים את הילדים לבתי הספר. והנה אני רוצה להשמיע לך קטע משיחה של איגל ושלי אתמול עם יו"ר ארגון המורים העל יסודיים, רן ארז, מה הוא אומר?
להגיע היום לבית ספר על יסודי זה לשחק ברולטה רוסית. בלית ברירה אנחנו חייבים לחזור ללימודים מקוונים מהבית, בזום או בשיטות אחרות. תוך שבועיים, שלושה, הלימודים מהבית ירגיעו קצת את המגפה הזאת. לא מדברים איתנו, קשר היחיד שיש לי כרגע זה רק עם מנכלית המשרד, אבל תשובות בחזרה אנחנו לא מקבלים. שרת החינוך, יש לה, איך אומרים, עיסוקים משלה. בסופו של דבר, אנחנו סובלים, אנחנו נמצאים במצב של קריסה.
כן.
אז קודם כל, תספרי לנו על העיסוקים משלך, במה את מתעסקת?
במערכת החינוך, במציאות המורכבת הזו, וגם בדברים שצריך להתמודד איתם בשגרה שאחר כך, כי הרי בסופו של דבר המערכת מתמודדת היום, אגב, עם שתי מגפות, גם עם המגפה של האלימות ושל המצוקות שיש לצד מגפת הקורונה, ועוד אתגרים שיש לנו במצוקות כוח אדם ובדברים שהמערכת הייתה במצוקה שלהם עוד לפני הקורונה, המצוקות שהלכו והתעצמו עכשיו בגלל הקורונה. אז יש הרבה מה לעשות במערכת החינוך. אני מוכרחה לומר, זה לא זמן לימודים, אבל רן ארז נמצא באמת בקשר שוטף עם המשרד, המנכ"לית שלי מדברת איתו, ואני מוכרחה לומר שם שיום כבר בבוקר שמענו גם מנגינה אחרת ממנו, שכן צריך לעודד את הפרונטלי וכן יש חשיבות. אז בואו, אנחנו, אתם הזכרתם את משה בר סימנטו ואת צדצקי, שאני באמת...
הוא אמר אתמול שזו רולטה רוסית. להגיע לבית הספר זו רולטה רוסית.
אני חושבת שזה קצת מופרך, אני תכף אתייחס למציאות היום בתוך מערכת החינוך, שאתה יודע מה, בואו נתייחס לזה עכשיו.
אבל לא, השרה יפעת שאשא ביטון, תרשי לי לשאול אותך שאלה מתחום אחר, תכף כמובן שנאפשר לך להגיד את כל מה שאת רוצה. את מדברת על באמת... על כך שבני הנוער, התלמידים, נמצאים חלקם הגדול, לא חלקם הגדול, אבל רבים מהם במצב נפשי קשה. את מתארת גם מצבים של אלימות מינית, גם בשיחה מקדימה שהייתה לנו היום, את דיברת על חשיפה לפורנו, וכל מיני דברים כאלה. אז תשמעי, אני לא יודעת, הרי... אלימות מינית זה לא דבר שהתחיל בקורונה, זה קרה בחדרי השירותים גם בבתי הספר, לצערנו הרב. יכול להיות שעכשיו יש יותר דיווחים, ועכשיו זה גם ברשתות, אז זה נראה לעין, אבל בעיקר, למה אתם לא מייצרים איזשהו תוכן כנגד זה? הרי בסופו של דבר, גם כשמגיעים לבית הספר, לא מתעסקים בנושא הזה, למה אתם לא מייצרים איזשהו התקשרות מיידית עם מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, שיתנו לילדים כלים, מה זאת אלימות מינית, מה זאת הטרדה מינית, מה זה בכלל מין, מה זאת הסכמה. אין תכנים כנגד הכאוס הזה שאת מתארת, חוץ מאותו דיון, לפתוח, לא לפתוח, ובאיזה מתכונת לפתוח. אז מה עם התוכן?
זו שאלה מצוינת, כי אנחנו כן הצגנו תוכנית שנתנה לא רק תכנים, אלא גם אפילו תקציב לבתי הספר, תקציב חופשי, אוטונומי, גמיש, כדי שהם יוכלו להזמין סדנאות, הרצאות, טיפולים, כל בית ספר לפי הצרכים הייחודיים שלו, כי יש בתי ספר שמתמודדים עם אלימות פיזית לצורך העניין מאוד קשה, יש כאלה שמתמודדים עם חרמות, ויש כאלה שמתמודדים עם מציאות של התנהגות מינית לא מותאמת. עכשיו את צודקת, שלי, אלימות הייתה תמיד, חרמות היו תמיד, פגיעות מיניות היו תמיד. העוצמות וההיקפים שאנחנו פוגשים היום במערכת החינוך הם היקפים ועוצמות שאנחנו לא ידענו. אגב, אנחנו רואים את האלימות גם בחברה בכלל, ובתי הספר, מערכת החינוך עם מיקרו-קוסמוס של החברה, ואנחנו פוגשים את הדברים האלה ביתר סט. אנחנו כן בקשר עם הארגונים השונים שקשורים לכל הנושא של פגיעות מיניות, הם שותפים גם בתכנים, ואנחנו בהחלט גם מנגישים את התכנים האלה לבתי הספר. אני יכולה לומר לך שרק השבוע, ביום שני, אנחנו השקנו הרצאות להורים בזום, לכל ההורים במערכת החינוך, כדי שיוכלו להיכנס ולקבל כלים להתמודדות עם המציאות שאנחנו נמצאים בה מבחינת הנושא של מיניות בריאה, וזה היה אפילו בצורה שהיא מותאמת מגזרית, הייתה הרצאה בשפה הערבית, הייתה הרצאה שמותאמת לחברה הדתית, והייתה הרצאה למגזר הממלכתי. זאת אומרת, אנחנו בהחלט נותנים את כל הכלים, גם בהיבט של תקציבים וגם בהיבט של תוכניות. אבל בואי נגיד את האמת, בשביל לעשות את התוכנית הזו כמו שצריך, אנחנו קודם כל צריכים את הילדים בתוך שגרת בית הספר. וזה מחזיר אותי לשאלות הקודמות שלכם. אתם דיברתם על בר סימנטו ועל סדצקי שאני מאוד מעריכה, אבל בואו נשמע את המומחים מהיום. עכשיו אמרו, רק לפני כמה דקות אמרו המומחים שהם נגד סגירת בתי הספר, שהם מבינים את החשיבות של הדבר הזה ואסור לסגור את המערכת. דיבר היום בבוקר פרופסור גמזו ואמר את זה בצורה מאוד מפורשת, אמר את זה גם דוקטור ארנון אפק. אנחנו רואים ושומעים את המומחים אומרים פעם אחר פעם, מערכת החינוך היא קודש קודשים, אנחנו חייבים להשאיר את הילדים בשגרה. ובואו נסתכל רגע ממעוף הציפור. בסוף נכון, יש אולי 150 אלף מבודדים בתוך מערכת החינוך, אבל בכל רגע נתון בתקופה האחרונה מעל 2.2 מיליון תלמידים מגיעים לבתי הספר. ההורים מצביעים ברגליים ושולחים את הילדים לבית הספר.
אבל השרה שאשא ביטון,
אנחנו חייבים לאפשר את ההגעה שלהם.
בכל זאת תקשיבי, תראי, גם אני, גם שלי, גם המאזינים,
גם
לילדים, גם לירן, בעצם כולם מרגישים בלבול אחד גדול. שוב פעם, לא יודע, יכול להיות שבאמת בקורונה עם האומיקרון זה משהו שהוא מטעתע ויש תמיד דעות לכאן ולכאן. אבל זה שהציבור כולו, רובו, לא מצליח להבין, לא מבין את ההנחיות, לא מבין לאן הולכים, לא מבין מה קורה. יכול להיות באמת שיש פה בעיה בהסברה, יכול להיות שיש, אני לא יודע, או זה שכל השרים מדברים בכל מיני קולות. משהו צריך לעשות כדי לעצור את הבלבול הזה.
אז בשביל לעצור את הבלבול הזה, בעיקר בתוך מערכת החינוך, מה שאנחנו עשינו בשבוע שעבר, אחרי הרבה מאוד לחץ שהפעלתי, זה ביטלנו את כל ההגבלות הייחודיות שהיו למערכת החינוך, את כל מפת הדרכים של יישוב אדום, מעל 70% מחוסנים, מה קורה בטיולים לינה לטיול בלי לינה, מה קורה בפנימיות סגורות או פתוחות, את כל הדבר הזה אנחנו ביטלנו, ואני ביקשתי שיהיה מתווה אחיד וברור. מה שקורה בקהילה, זה מה שקורה בבתי הספר, ונשאר בעצם רק הכלל היחיד שמדבר על חשיפה למאומתים. אם נחשפת למאומת, מה זה אומר כשאתה מחוסן, ומה זה אומר כשאתה לא מחוסן. אותו כלל חל גם בקהילה, וזה יוצר בהירות בשטח. אגב, זה המתווה היחיד שקיים היום בתוך מערכת החינוך, בדיוק מאותה נקודה שציינתם, לייצר כמה שיותר כללים והנחיות ברורות.
אז בוא נעשה את זה בקצרה. ילד שנחשף לחולה מאומת, מה צריך לעשות?
מי שנחשף למאומת, אם הוא מחוסן, הוא עושה בדיקה, אם הוא שלילי בבדיקה, הוא יכול להמשיך בשגרת חייו, אם הוא לא מחוסן, הוא גם עושה בדיקה, אבל גם יוצא לבידוד, וצריך לעשות בדיקה נוספת רגע לפני שהוא חוזר לשגרה. זה נכון לגבי תלמידים, וזה נכון לגבי כל אזרח במדינת ישראל. אותם כללים שרה, שחלים על כולם, חלים גם עלינו.
אמרת, שרה, שאתם מנסים לעשות איזשהו סדר, ובכל זאת, בכיתות מה שקורה, אנחנו רואים תלמידים בודדים שמגיעים, חלק נמצאים בכיתה, חלק נמצאים בזום, לימודים משולבים, אמרתם, ובכל זאת, אנחנו רואים התנגדות של זה, של הסתדרות המורים, בשטח זה לא ממש קורה. איך אתם מתכוונים להתמודד עם זה?
קודם כל נכון, אני כבר ציינתי שאנחנו נמצאים במציאות מורכבת, זאת לא המציאות האופטימלית, ואנחנו מנסים לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים גם בתנאים האלה. זה נכון שארגוני המורים מתנגדים ללמידה היברידית, אבל יש הרבה מאוד דברים או דרכים יצירתיות כן להשאיר את הילדים, אם זה בייחודי כיתות. יש מורים אגב שלמרות ההנחיה של ארגוני המורים כן מלמדים בצורה היברידית. אני באחד הסיורים שלי פגשתי כיתה של מורה עם שלושה תלמידים צעירים בכיתות יסוד, יושבים איתם מול המחשב, שאלתי אם זה פרטני, אמרו לי לא, אנחנו נמצאים מול הכיתה בזום. זאת אומרת, בשטח בסוף אנחנו רואים עובדי הוראה מאוד מסורים, אנחנו רואים מנהלים שיודעים לנהל גם את המציאות המורכבת הזו ולתת פתרונות יצירתיים. וכמו שאמרתי קודם, גם אם לא יתנהל שיעור מתמטיקה כהלכתו, אבל הילדים נמצאים בסביבה שיש שם מבוגרים שיכולים לראות אותם, שיכולים לדבר איתם, אפשר לנצל את זה גם, אתם יודעים, לשיח רגשי ולעוד הרבה מאוד דברים אחרים, זה חשוב. זה חשוב לשמור להם על השיעור כמה שאפשר.
השרה שאשא ביטון, את עדיין חושבת שלחסן ילדים בבית הספר זה פשע?
טוב, אני לא חשבתי, בואו נגיד ככה. נכון שבחירת המילה היא לא כל כך הייתה מוצלחת, אבל בשום שלב לא דיברתי על החיסון עצמו כפשע, הייתה כאן עמדה חינוכית.
לא, דיברת על בית הספר, לא דיברת על החיסון עצמו כפשע.
גם דיברתי על כל
העניין. ואפילו קראת להורים, קראת להורים לחסן את הילדים, זה נכון.
נכון.
ונכון שזה גם היה ערב החופש הגדול, אבל אנחנו כבר בינואר, והכל איכשהו, מהרגע שאמרת את המשפט הזה של לחסן ילדים בבית הספר זה פשע, והראית התנגדות מאוד מאוד גדולה לחיסונים בבית הספר, הייתה תחושה מאוד חזקה, שגם כשאת אומרת אין בעיה, בואו, תביאו ניידות, נחסן, הכל נעשה בחצי פה, ואיכשהו היה מצופה ממך כשרת חינוך להוביל את החיסונים בבית הספר, בענק, לנצל את המשאב הזה, להפוך את זה לפרויקט מרכזי, וזה נראה כאילו, זה לא בלשון המעטה ממש, זה ממש לא דבר שאת רוצה שיקרה.
אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, גם ההתייחסות שלי הייתה התייחסות חינוכית, לא קשורה לחיסונים ולא להיבט של ההתחסנות, והיה נוח לכמה אנשים פה לקחת את זה ולהפוך את זה למשהו אחר לגמרי. מרגע שהתקבלה ההחלטה, אגב, התייחסתי לשעות הלימודים ולא לבתי ספר, כי אני יצאתי עוד בחופש הגדול לעשות פעילויות ואפנינג וכל מה שיכול להביא את הילדים ולגייס אותם לטובת הדבר הזה. מרגע שהתקבלה החלטה בתוך הממשלה, לחסן גם במהלך שעות הלימודים, מערכת החינוך הייתה מגויסת כל כולה בפה מלא, עם קמפיינים ועם כל מה שצריך לטובת חיסונים בבתי הספר. מה שהתפספס פה בדרך זה שני דברים. חיסוני ילדים תלויים. אחד, במשאבים שמביא משרד הבריאות, כי זה לא משנה כמה קמפיין, הסברה, כמה נהיה ערוכים. משרד הבריאות צריך להביא את המשאבים כדי לחסן את הילדים, שזה או ניידות או אחיות או כל אמצעי אחר שמשרד הבריאות יכול. והדבר השני זה הסכמת הורים. ואני יכולה לומר לכם שמרגע שנפתחו שערי בתי הספר, אגב, רק בתקופה האחרונה אנחנו חיסנו 53,000 ילדים מכיתות א' עד ו' בתוך מערכת החינוך, באמצעים שנתן משרד הבריאות, המערכת מגויסת בכל הכוח. ושוב אני אומרת, אנחנו בסוף גם משרד החינוך, המשימה העיקרית שלנו היא קודם כל לקבל את הילדים, לאסוף אותם אחרי שנה וחצי מאוד קשות, וזה מה שאמרתי גם עוד באותו רעיון, להתמודד עם כל המצוקות שהם מביאים לתוך בית הספר החברתיות, הרגשיות, ולצד זה אנחנו גם מתמודדים עם מגפת הקורונה כמו כל אזרח אחר או כל מערכת אחרת במדינת ישראל, ואנחנו מגויסים. כן. אני חושבת שנעשה פה עוול מאוד גדול לאנשי מערכת החינוך, שכל הזמן אומרים תיכנסו מתחת האלונקה, עובדי מערכת החינוך נשאו את האלונקה הזו, כי גם באותה שנה וחצי כשהיו כאן סגרים,
כן, אמרת את זה.
הם אלה שהיו כן. בזום, והם אלה שליוו את הילדים, וחשוב כן. לומר את זה לזכותם, כי את יודעת, התחושה היא תמיד שהם לא מאוד מגויסים.
את לא חושבת אולי שכשיש חילוקי דעות בינך לבין שר הבריאות, שאני מבין שזה לא מעט, לא עדיף שתיכנסו לחדר ותסגרו את זה מאשר תדברו על זה בשתי קולות?
אוקיי, אני מוכרחה, אני אפתיע אותך, ואני אומר לך שאין לנו הרבה חילוקי דעות. אני חושבת שגם אם אתם שומעים את השיח שלו, אז אתם יכולים להבין שאנחנו מסכימים עם לא מעט דברים. וכן, ולפעמים גם יש דברים שלא מסכימים עליהם, אנחנו אומרים את הדברים בחדרי חדרים, לא תמיד הם נשארים שם, אבל אנחנו בהחלט מנהלים שיח, עניינים,
נו, אם זה בחדרי חדרים, למי יש אינטרס להוציא אותם?
נו,
זה או את או הוא.
לא, בוא, אתה היית שם ואתה יודע שלא תמיד מה שאנחנו מדברים, לאחרים יש אינטרס לשמור בתוך החדר, כשיש חדר עם הרבה מאוד אנשים, תמיד זה מוצא את הדרך החוצה לצערנו, אבל אנחנו בהחלט מנהלים שיח ענייני, מקצועי, אני חושבת שגם בריא, כי בסוף אנחנו יושבים כל כך הרבה שרים בתוך חדר, כל אחד צריך להביא את עמדתו, את דעתו, לנוכח מה שהוא שומע, ולגיטימי שלפעמים היא תהיה יותר מדי אחת.
כן. לסיום שיחתנו, הבנו ממך כבר בהתחלה, א', שאת לא יודעת מה הולך להגיד ראש הממשלה נפתלי בנט, הוא לא שוחח איתך לפני מסיבת העיתונאים, אבל כן, שבקבינט הקורונה שמתכנס הערב, את הולכת להתעקש על נושא הכיתה הירוקה וגם לדרוש להביא אותו להצבעה.
חד משמעית, הנושא של הכיתה הירוקה הוא חשוב ונחוץ כדי למנוע בידודים מיותרים בתוך מערכת החינוך, בעיקר בכיתות היסוד. צריך לזכור שילדים בכיתות א', ב', ג' שיוצאים לבידוד, המשמעות שההורים בסגר. ההורים לא הולכים לעבוד. אז מעבר לפגיעה בילדים ומעבר לחוסר הוודאות כלפי הצוותים החינוכיים, אנחנו גם פוגעים בהורים, בפרנסה שלהם ובמשק בכלל. וצריך לצמצם את הנזק הזה. בסוף אנחנו בעולם של ניהול סיכונים. אני חושבת שבמציאות שבה מאפשרים כן. אנטיגן בקהילה כולה, אפשר לאפשר את זה גם בכיתה הירוקה בבתי הספר.
שרה שאשא ביטון, שאלה לסיום, שהיא לא קורונה, אבל היא גם די מדהיגה. תקווה חדשה. לא משהו בסקרים, ואל תגיד לי, אנחנו לא מסתכלים על סקרים, כי כולנו בסוף מסתכלים על סקרים, ואולי באמת אתם צריכים להתנהל בצורה יותר, עם גאוות יחידה של איזו מפלגה, תקווה חדשה, כי זה נראה שכל אחד שם פועל לבד, או אני לא יודע בדיוק מה הסיבה, אבל מה דעתך על זה?
אוקיי, אני מוכרחה לומר לך שתקווה חדשה זה לא דבר עצוב, זה דבר שמח, ועכשיו אפילו שמח למדינת ישראל. כל מה שאנחנו התחייבנו לו בבחירות, אנחנו עשינו הלכה.
השרה שאשא ביטון, את מדברת פה עם שני פוליטיקאים לשעבר. אנחנו יודעים שאין דבר כזה מפלגה שמחה כשהיא לא עוברת את אחוז החסימה. אין דבר כזה בעולם.
אנחנו עכשיו בעיצומה של עשייה, ובסוף אתם יודעים, כשני פוליטיקאים לשעבר, אם יש דבר כזה לשעבר אצל הפוליטיקאים, אבל שבסוף מה שקובע זה רגע לפני שמתקרבים לבחירות, וכשאנחנו נתקרב לשם והציבור יראה שאנחנו הבטחנו שינוי והבאנו שינוי, שאנחנו הבטחנו לחזק את הגולן והבאנו הצעת מחליטים, שהבטחנו לקחת את החינוך ולקחנו, כן. שהבטחנו להעביר את מעונות היום למשרד החינוך, שלי, מי כמוך יודעת.
טוב, חכי, נראה מה, אם יוצא מזה משהו טוב.
קודם כל, כשזה במערכת החינוך, יוכל לצאת מזה רק משהו כן. טוב, כי אנחנו ממצבים את זה כמסגרת חינוכית, ומכאן המדינה חייבת להשקיע בזה, וזה מה שאנחנו נעשה.
מה עוד רמת הגולן? מעונות לחינוך, מה עוד?
הצעת המחליטים, חוק של הגבלת כהונה שאנחנו מקדמים, כל המלחמה בפשיעה, בעיקר בחברה הערבית, הנושא של נשק לא חוקי.
אתה רואה גם מה אתה עושה? אתה שואל שאלה פוליטית, ובסוף אתה מאפשר לשטוח נאום בחירות.
אם באמת הם עשו את כל הדברים האלה, חשוב?
כל הדברים האלו ועוד, ואני אומרת לכם שעד הבחירות אנחנו עוד נמשיך ונעשה את כל מה שאנחנו התחייבנו לו, וששם ישפטו אותנו.
שרת החינוך, חברת הכנסת הדוקטור יפעת שאשא ביטון, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
בהצלחה בישיבה.
שלום, שלום.